אלן, אנחנו בפרק 37 של ביסמות ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן הדר ביסמות.
איתי כאן כנרת יפרח.
שנתחיל?
נתחיל. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רוצות להזכיר שני דברים. הדבר הראשון הוא שאנחנו מקליטות מרחוק, אז הסאונד הוא לא מושלם כמו שאנחנו רגילות. זה שווה את ההזנה והסבלנות. הדבר השני הוא שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמות ויפרח. נכנסים אל הקבוצה עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ריבת אתרוגים.
נסביר בהמשך למה.
הפתעה.
כן. טוב, אז איתנו היום ורד דלל. שהיא מיילדת ומלווה להיריון, לידה והורות. היי ורד, מה העניינים?
אני בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה שלכן.
בשמחה. ורד היא אחות מיילדת מוסמכת עם 25 שנות ניסיון. ורד, את זוכרת כמה נשים מילדת?
ניסיתי לעשות פעם חישוב, או ניסו לעשות לי פעם חישוב, וזה בערך 20 אלף נשים.
מה?
וואו.
שליוויתי, טיפלתי, נגעתי, והייתי איתן בלידה.
וואו.
כן. וואו.
אוקיי.
אין מילים.
טוב. לשעבר היא מיילדת בבית החולים אסף הרופא ובבית החולים שיבא, שם היא ילדה גם במרכז ללידות טבעיות. היא הייתה גם אחות אחראית במרכז בריאות האישה, ליוותה נשים שעברו הריון מורכב או לידות טראומטיות, ואחר כך גם הקימה וניהלה את בנק הזרע של הרצליה מדיקל סנטר.
קודם כל, וואו, כמה עשייה, אני כאילו מרגישה פה איזה ג'וניורית כזאת. והאמת שהכי עניין אותנו לדעת, האם את זוכרת את הלידה הראשונה שלך?
אם אני זוכרת הלידה של הבת הבכורה שלי, אני לא יכולה לשכוח את הלידה הזאת, כי אני חושבת שהלידה הזאת היא זאת שהובילה אותי להיות מיילדת, כי באותו רגע, שם על המיטה ששכבתי על הגב עם הפלורוסנט מעליי, ב-17 שעות שהיה לי זמן לחשוב, החלטתי שאני יוצאת לקורס מילדות הראשון, כי איך יכול להיות שאני הגעתי מאוד יפה, עם סמלה, והגעתי ללידה שמחה ומאושרת, ופתאום אני מוצאת את עצמי שוכבת על המיטה, בלי יכולת לזוז, אומרים לי מה לעשות, מחליטים בשבילי, ואיפה אני? והחלטתי שאני יוצאת לקורס מילדות, אני הולכת להבין מה זה.
מה עשית לפני?
אני הייתי אחות, עבדתי במיון של בית חולים איכילוב, אז באמת בשנה הראשונה נפתח הקורס והחלטתי להיות מיילדת.
שנייה, רגע, בואי, אני כן רוצה לחזור שנייה לחוויה של הלידה. עכשיו, אני רוצה להזכיר גם שהדר ואני לא ילדנו אף פעם, בעזרת השם הדר עוד תלד.
בעזרת השם. שאמא שלי לא תשמע את זה, בעזרת השם אמא.
אבל אנחנו שתינו לא ילדנו אף פעם. יהיו דברים שהם כאילו טריוויאליים, אבל אנחנו נרצה כן לשאול אותן, כי לא היינו שם. אז באמת כשאת בלידה, שם על המיטה עם הפלורסנט בעיניים, את יכולה עוד קצת לתאר לנו כאילו מה קורה שם?
תראי, בתוך חדר לידה זה זירה, אוקיי? אזור שאת לא מכירה, זה אנשי צוות שאת לא מכירה, ההיכרות הראשונית שלך שנעשית עם האיש צוות, זה יכול להיות מיילדת או רופא, זה בדיוק שנייה לפני שאת יולדת, או במהלך הלידה, אבל זה אנשים זרים, שבעצם אני צריכה לתת את כל הביטחון ואת כל האמון שלי באיש צוות שנמצא מולי. והכניסה לתוך החדר, הדעת, אני קוראת לזה הנבחי נשמתי, המקום הכי אינטימי שלי, באותו רגע, בחדר לידה, הוא עם אנשים זרים. ואנחנו כל החיים לומדות שהמקום, האזור הזה שממנו יולדים, הוא אזור של, שהוא רק שלנו, ואנחנו מחליטות, ואנחנו נחליט מי יראה ומי יוכל להיכנס פנימה, ואנחנו בעצם בחדר לידה מאפשרות משהו לא מוכר לנו, ואנחנו צריכות כנשים להגיע לשם בידיעה הזאת שיתפלו בי נשים, אנשים שאני לא מכירה, ואפילו יבדקו אותי, כי בעצם בחדר לידה גם בודקים בדיקה וגינלית. אז בזמן הזה שאני שוכבת על המיטה, ואני מסתכלת על הפלורוסנט, כמו שאמרת קודם, אני בעצם מעבירה לי סרטים בראש של איך אפשר לעשות את זה אחרת.
אתמול אני וכנרת התקשרנו לאחותי בשביל לשאול אותה על הלידות שלה, איך היה לה, מה היא חושבת שקורה שם בתוך החדר, שתספר קצת את החוויות, כי שוב, אנחנו לא עברנו את זה, רצינו לשמוע מישהי שתספר לנו, ואחד הדברים שהיא באמת אמרה זה היה העניין הזה של ה... היא סיפרה ספציפית על זה שסטאג'רים נגיד נכנסו פתאום לחדר, והיא אומרת, ופשוט כולם עומדים שם ומסתכלים עליי. סיטואציה מאוד מוזרה, זה לא משהו שאת מתכוננת אליו או חושבת שתגיעי אליה מתישהו. העניין הזה של האובדן...
הזכות לפרטיות.
בדיוק, זה שאת מאבדת את הזכות לפרטיות שלך, ולמי באמת הולך לראות אותך ברגעים האלה, ולמי לא, היה נשמע לי מאוד מאוד טראומטי.
הרגע הזה שאישה שוכבת על המיטה, או אפילו עומדת וזזה, אתם לא יודעות, אבל החלוק של חדר לידה הוא חלוק פתוח מאחורה, אוקיי? כי שזה יהיה נוח, ואישה נמצאת בחדר, והיא חשופה, והיא נמצאת בתהליך הורמונלי של לידה. אתם יודעות שיש משחק קונצרט של הורמונים בלידה, ואנחנו נמצאות ולא נמצאות ונוכחות ולא נוכחות, תלוי בשלב שהאישה נמצאת בו. היא רואה מה קורה בחדר, אבל היכולת שלה להגיב היא מאוד מאוד קטנה, ורק בדיעבד, אחר כך, היא נזכרת בזה, אלה רגעים מאוד מאוד קשים. ולכן, אחד הדברים שאני עובדת עם נשים בלפני, זה לנסות לראות את הסיטואציה הזו של חדר לידה. מי רוצה באמת שיהיה שם איתה? והאם נכנס צוות אחר, נוסף, שהיא לא מכירה. יכול להיות שאישה מגיעה לחדר לידה ויש מיילדת שמטפלת בה. ונכנסים אנשי צוות נוספים, אני נותנת את הכוח לאישה לבוא ולהגיד, או למלווה שלה, תקשיבו, אנחנו מעדיפים שאיש צוות אחד יהיה פה בחדר. אוקיי? שאם יש איזה ביקור רופאים, שלא יבדקו אותי מול כולם, אפשר לחכות בחוץ. היום זה הזכות של אנשים. עכשיו, הן לא יודעות שהן יכולות לבקש את זה. כי הן מרגישות שהן מגיעות לחדר לידה, ויש שם צוות של רופאים, והן מפחדות לבוא ולהגיד מה נכון לי, ומרבית הנשים שמגיעות אליי לאיבוד חוויית לידה, בדרך כלל זה מה היה שם, מה היה ברגע הזה של הלידה, שגרם לי לכל ההפרעות, מה רעשי רקע שגרמו לי לעצור את הלידה, ולהרגיש חסרת אונים, ולהיות תלויה.
אז באמת מהשיחה אתמול עם אחות של הדר, עם קרן, אלה באמת ההרגשות שאני הכי הכי הרגשתי ממנה, גם אם היא לא אמרה אותם במילים האלה, שהיא שוכבת על המיטה עם אפידורל ולא יכולה לקום, שמחליטים החלטות בשבילה, שעד שמגיע הרגע שבאמת צריך להחליט במקרה הזה לעבור לקיסרי, אז היא כבר גמורה וכבר לא יכולה לקבל החלטה, ואומרת תעשו מה שאתם רוצים. באמת הרגשה של חוסר אונים, אפילו ייאוש שמעתי שם, אני חושבת, בחלק מהשלבים. השאלה היא באמת, אישה בתוך הסיטואציה הזאת, הכל כך מורכבת הזאת, שבאמת מוצפת הורמונים, ולא יכולה לקום אפילו, כי היא מפידורל, נגיד. איך היא כן יכולה להחזיר את הכוחות לעצמה? איך היא כן יכולה לקבל אחריות, לקבל החלטות, להאמין שבכלל ההחלטות שלה נכונות, כשהיא בתוך סיטואציה כזאת הזויה?
התשובה היא מאוד, היא מורכבת. מורכבת זה כל אחד מבחוץ יכול לראות לידה כמורכבת, אבל בסך הכל יש בתהליך בלידה, אוקיי? יש תהליך, ואנחנו צריכות להבין מה קורה שם, מה קורה בתוך התהליך הזה של הלידה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית. עכשיו, כן, היא יכולה להגיע לחדר לידה מוכנה, ואני אומרת מוכנה, זה לראות איך היא יכולה לייצר לעצמה סביבה בטוחה יותר. צריך לדבר את זה, צריך לדעת מה קורה שם, צריך לדעת כל אחד מהשלבים, וכל דבר שיאמר שם, הוא לא יהיה תלוש, ואני אוכל לבוא ולהגיד, רגע, זה מתאים לי עכשיו או לא? אני לוקחת אחריות, ואני גם אדע לבחור מה נכון לי.
אז באמת, איך היא יכולה בעצם באמת להיות מוכנה, כשהיא כאובה, כשהיא אולי טיפה יותר חלשה, כשהיא בסביבה שהיא לא מוכרת, כל מה שתיארת עכשיו.
אוקיי, השילוב הזה של כאובה וחלשה, להפך, אישה בלידה היא לא אישה חלשה, אישה חזקה. אוקיי? אני מלכתחילה, נקודת מוצא, איזה מדהים זה, היא עוברת את הצירים, והיא חזקה. המילה חלשה זה הפרשנות של הסביבה להסתכל עליה. היא לא מרגישה את זה חלשה. אבל אם אני מבחוץ יבוא ויגיד לה, אוי, את נורא מסכנה, את נורא סובלת, אז היא תרגיש חלשה, אבל אם אני באה ואני אומרת לה, וואו, את עובדת עם הגוף, הגוף שלך יודע ללדת. יש לך כלים להתמודד עם התהליך, אז איזה כלים יש לה בעצם להתמודד? קודם כל, להבין מה קורה שם. זה כלי, אוקיי? זה כלי. עצם זה שיש לך, את יודעת מה קורה בתוך הגוף שלך ומה קורה בחוץ, זה כלי. שאת מגיעה ואת יודעת מה לבקש, זה עוד משהו.
גם בשיחה שהייתה לנו עם אחותי אתמול, אז היא אמרה שאחד הדברים שהיו תיקון בלידה אחרת, לא בלידה הראשונה, זה שמאוד אמרו לה מה הולך להיות בכל שלב, והכינו אותה והסבירו לה. אז כאילו העניין הזה של לדעת מה היא הולכת לעבור, גם גם בלי קשר להכנה שלפני של מה קורה פיזיולוגית בגוף, אלא איך זה הולך להתנהל עכשיו כשאנחנו כאן, היה נשמע שהוא ממש עוגן חשוב בשבילה, בשביל לעבור חוויה מתקנת.
נכון, ולייצר עוגנים לאישה לאורך השלבים, זה התהליך. שבעצם אישה שמגיעה לחדר לידה ומיד שוכבת על המיטה, אז היא הופכת להיות קטנה יותר מכל הצוות שנמצא מסביבה. תחשבי על זה שאף אישה לא עושה שום דבר כשהיא שוכבת ואיש צוות נמצא מעליה. הדבר הזה שאת חותמת על הסכמה לאפידורל בשכיבה יוצר הבדלי מעמדות. אני הקטנה ואני כאובה ואתה יותר ממני. אני צריכה לחתום לך על טופס כשאתה בעמדה יותר גבוהה ממני. לא. אני רוצה שנשים יקבלו את ההחלטות שהן עומדות, הן זקופות, מסתכלות למטפל שלהן בעיניים ואומרות מה נכון. אז המיטה נמצאת בחדר, בחדר לידה, בהתחלה אני אומרת לנשים, היא תפורה, שימי עליה את הציוד, ותתנהלי בחדר, תסתובבי, תכירי אותו, תחבי קצת את האור, תכווני את הטמפרטורה של החדר, זה חדרים, הם קרים, בלידה אני צריכה חום, אני צריכה אהבה, אני צריכה חוויה שקטה ונעימה, כי זאת חוויה אינטימית, זאת חוויה אינטימית לכל דבר, אז לסגור אורות, לעשות אווירה נעימה, לעמוד, להשתמש בכוח של הגוף, מעבר לזה שזה מקל על הצירים, זה עוזר לעובר לרדת, ולאישה יש יכולת שליטה על הכאב, וזה פחות כואב. כששוכבים על המיטה, הצירים יותר כואבים. אני לא אכנס לביומכניקה ולפיזיולוגיה, אבל הצירים יותר כואבים.
את מדברת ואני נרגעת, נכון? יש לה מין טון כזה שפתאום ירד, ואני כזה, אוקיי.
זה באמת מרגיש לי פתאום אפשרי, כאילו פתאום אני לא מבינה, רגע, למה באמת לא עומדות עד שהן חייבות לשכב?
ואני רוצה לתקן אותך, לא חייבים לשכב בלידה.
גם בחדר לידה רגיל?
גם בחדר לידה רגיל.
רגע, מה, בחדר לידה רגיל אפשר, אפשר ללדת בעמידה, בקריאה, באיך שרוצים?
נכון, זה לא פונקציה של החדר, החדר הוא התפורה, זה פונקציה עם מה שהאישה מגיעה איתו, והצוות שמקבל אותה שם. אם יש אפידורל אז אי אפשר לעמוד, אבל אם אישה באה ואומרת אני בוחרת ללדת בדרכי, ואני בכוונה לא מצעירה הצהרות, והיא באה וזזה ונושמת, ויש לה את המיילדת שתומכת בה בכל הדרך, היא תעשה את זה בדרכה. העובר לא אומר, אוקיי, האמא תשכב עכשיו ואני אצא. דעת, אנחנו חיות בטבע. המוח הפרימיטיבי הוא המוח שעובד, ככל שהאישה פחות חושבת בתוך תהליך הלידה, כך הלידה מתקדמת יותר.
רגע, זה מעניין, את יכולה לספר רגע עוד על זה, ככל שהיא פחות חושבת?
כן, ככל שהמוח הפרימיטיבי יותר בתפקוד, ולא הנאו-קורטקס, זאת אומרת שאני פחות מתעסקת עם מה קורה בחוץ, פחות יש לי גירויים, הפרשת ההורמונים היא טובה יותר, והיכולת שלה להתמודד עם הצירים ועם הלידה הוא טוב יותר.
ואיך אפשר להפסיק לחשוב? נגיד אני בחדר לידה ונורא מלחיץ, ואני רוצה להפסיק, איך אפשר?
הלחץ הוא פרשנות שלנו, שלנו, של הסביבה שלא נמצאת באותו רגע, אוקיי? עכשיו, ככל שהאישה יודעת מה קורה שם, מה יכול להיות שם בחדר, אני באה ואומרת לה, תייצרי אווירה בחדר. אז כל הגירויים, אם היולדת רעבה, אם יש אור שמפריע לה, אפילו אם אני מדברת עם האישה על הצפצופים של המוניטור שיכולים להיות, אם פחות אנשי צוות נכנסים לחדר, למוח הפרימיטיבי לא יהיו גירויים. האור הזה זה גירוי, זה מהיר, מה קורה פה, מה זה... אחד הדברים הראשונים שעשיתי בתחילת הדרך שלי כמיילדת, זה ביקשתי שלא יהיו טלוויזיות בחדר לידה. ואני זוכרת אותי מגיעה למשמרת, עכשיו אני חייבת להגיד שבעצם היולדות הם כסף לבתי החולים, אז הם יעשו כל דבר כדי שכביכול יביא אותם, יש לנו טלוויזיות, פלזמה גדולות, וואו. וכשזה התחיל הייתי ממש 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 אנטי, ואני זוכרת, אפילו הייתי נכנס לחדר, הייתי אומרת, סליחה, באתי למשמרת, אני מבקשת שנכבה את הטלוויזיה.
בגלל שזה גירוי?
בגלל שזה גירוי. האישה הייתה עסוקה במה שבחוץ ולא מה שבפנים. ברגע שילדתי את הבת שלי והלכתי לקורס מילדות, אז הבנתי שאני הולכת לעשות משהו. אני לא הולכת לבוא ולילד. האקט הזה של הלידה הוא מאוד מאוד טכני. כולנו יכולות לילד. תינוק לא יודע שיש מילדת שמחזיקה או מחכה לו למטה. אוקיי? הוא יודע שהוא צריך לצאת ויש שם אמא שתקבל אותו, אוקיי? זה כמו, אני אתן את הדוגמה, אבל שימפנזה, אין שימפנזה מיילדת, אבל היא תלד.
זה היה לי נורא מרגש לי עכשיו, שאמרת שהוא יודע שיש אמא שמחכה לו שם.
ברור.
אני דומת.
אוי, איזה כיף, יש לי אוקסיטוצין, אני מצליחה להעביר קצת אוקסיטוצין דרך ה...
אני האמת היא שמאוד מעניין אותי על החוויה שלך כמיילדת, כי בעצם אני משערת שאת עובדת עם עוד מיילדות. יש עוד מיילדות, יש עוד גישות, יש עוד שיטות. אני תוהה איך אולי מגיבים בסביבתך לזה. האם זה מתקבל בברכה הגישה הזאת? האם יש דרך אחרת להתייחס לזה? אני לא יודעת, האינטריגות בפנים.
אני אתחיל שלי דווקא לפני 25 שנים, כשכבר התחלתי, 24 שנים, שהתחלתי לעבוד בחדר לידה, והגעתי עם האג'נדה שלי, אז חטפתי, באמת חטפתי. אמרו לי, מה פתאום, הייתי מילדת צעירה, תקשיבו, יש היררכיה בחדר לידה, משחר ההיסטוריה. והגעתי, ולאט לאט עשיתי את השינוי. כל יולדת שהגעתי אליה לחדר, אז היו לי קולגות שצעקו, והיו קולגות שהייסו הפוך ממני, אבל היום אני חושבת שבזכות המדיה, ובזכות הכוח שיש לנשים, הקול של הנשים נשמע הרבה יותר. ברגע שהיא תגיע, היא תבקש את הדברים שלה, וזה יהיה שם. היולדת, אני נותנת עוד הפעם, אני לא שמה את זה עליי כוורד, או על הקולגות שלי, אוקיי? וכן, אני גם מלמדת מילדות את העולם של הלידה הפיזיולוגית. אני מגיעה לקורסי מילדות, אני מלמדת את זה, כל אחת בתוך עולמה האישי, כי אנחנו שונות. כולנו שונות, הלידות שלנו הן שונות, החיים שלנו הם שונים, וכל אחת מביאה משהו אחר. מה שחשוב זה היולדות שיבואו ויגידו מה נכון להן. אז הקושי היה לפני 25 שנה, היום זה הרבה פחות, כי היום נשים מגיעות עם הבחירה שלהם, עם הדרישות שלהם, עם המקום שהן מאמינות ויכולות, והצוות מתאים את עצמו לשם. העוצמה היא לא של הצוות, התהליך הזה של, של הלידה הוא של האישה. אני לא מיילדת תינוקות, אני מיילדת אמהות, כי ברגע שאישה יולדת בכוחות שלה ובעוצמה שלה ובבחירות שלה ובאחריות שלה, היא סופר וומן. ורציתי כאילו לשאול אם אני יכולה להקדיש את הפרק הזה לכל אותן נשים שעוברות הריון ולידה בימי קורונה. תקשיבו איזה אומץ צריך שם, עם כל הפחדים ולהיות בבית. יש לי יולדת שניסתה להראות כל כך הרבה שנים והיא בהריון, והיא לא יכולה להראות לעולם שאני בהריון. היא לא יוצאת, היא לא יכולה להראות את ההריון. ותחשבו על זה שהיום תינוקות נולדים, ומה שהם רואים אולם, זה אנשים עם מסכות.
נכון.
כשמדברים אליהם, הם לא רואים את השפתיים. יש פה הרבה מאוד דברים, וואו. אני חושבת, עוד לא נכתבו העבודות של ההשפעות, גם הפיזיולוגיות, גם על אופן הלידה של התקופה הזאת. כי כשנשים בבית, ונשים יושבות, ופחות מזהות את הכוחות שלהן, ופחות הולכות אפילו, לידה זה תנועה, לידה זה אנרגיה, זה העובר שצריך להתברג באגן, והן יושבות. ויש פחות מרחב באגן. אני אפילו אומרת לנשים שאני מלווה, תעשו הליכות בבית, ותזיזו את האגן. תרקדו, תרקדו.
אני ממש קראתי המון פוסטים של נשים בהיריון, בתקופה כשזה בעיקר התחיל, אני חייבת לציין, במרץ, שהן אמרו שהן אמורות ללדת בחודשיים הקרובים, ואין להן מושג איך זה הולך להיות. הבעל יהיה איתן בחדר לידה, האימא שלה תוכל גם להיות איתה, איך יודעים שהצוות בטוח, שהוא לא חולה בקורונה, מה קוראים עם... כאילו המון שאלות על כל המהלך הזה, משהו שהוא, במקום להתרכז בעצמן, כמו שאת אומרת, הן מתרכזות הרבה יותר במה שקורה סביבן, במחלה, ו...
תינוק נשאר איתי אחרי, תינוק לא נשאר איתי אחרי, ובדיקה. עושים לכל יולדת היום בדיקת קורונה כשהיא מגיעה לחדר לידה. כן צריך, לא צריך.
כאילו גם ככה לידה זה הכי סיטואציה של מלא אי-וודאות, וזה פעם ראשונה שאת עושה את זה נגיד לידה ראשונה, אז עוד יותר להוסיף על זה עכשיו גם את האי-וודאות של כל מה שקשור לקורונה, זה באמת אתגר גדול, ממש. אני רוצה רגע שוב כן לחזור לנוכחות של מיילדת בחדר הלידה, כי אחת החוויות של אחות של הדר, של קרן, הייתה שהייתה מיילדת אחת למלא יולדות, והיא כל הזמן הרגישה שאין אף אחת שרואה אותה, שרואה באמת מה היא צריכה עכשיו, שיודעת להדריך אותה בסיטואציה הזאת, אז אני יכולה גם את זה לבקש, שתהיה לי מיילדת לי?
טוב, זה נושא מאוד 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 כאוב, והוא כן פוגש אותי במהלך השנים, אז כן, מיילדת בחדרי לידה במדינת ישראל, ואני בכוונה מציינת במדינת ישראל, היא מיילדת לבין 2-3 יולדות, אוקיי? המיילדת לכל יולדת זה סלוגן שהוא אוטופי מדי, הוא חלום, אני לא בטוחה שנגיע אליו בקדנציה שלי, זה המציאות, זה בכלל לא קשור לבתי החולים, זה קשור לתקינה. התקינה היא כזאת שיש מיילדת על בין 2-3 יולדות, יש עומסים, חדרי לידה במרכז הארץ עובדים על, יש בין 900-1,000 לידות בחודש, זה עומס על, על המערכת. אז אי אפשר מיילדת לכל יולדת, זה לא קיים. אני אחרי 20 שנה שעבדתי בבתי חולים, עבדתי גם במרכז הלידה טבעית בשיבה, וכשהמרכז לידה נסגר מטעמים פוליטיים של הממשלה שלנו, שהחליטו שלא יהיו שירותים פרטיים בתוך בתי חולים ציבוריים, אז סגרו תוך חודש ימים את מרכז הלידה, ואני החלטתי שאני לא יכולה לעבוד בעומסים האלה, ובחרתי, היה לי את האומץ אחרי 20 שנה להחליט שאני יוצאת החוצה לעצמאות. והעצמאות שלי התחילה מזה שפתחתי את בנק הזרע של המדיקל סנטר, הייתי שם 5 שנים, ליוויתי נשים בתוך תהליך הפריון וההיריון שלהן, שבהמשך גם ליוויתי חלק מהן לחדר לידה, אז אני מגיעה כמיילדת שנמצאת עם היולדת, אני לא יכולה לילד אותה, אבל כמו שאמרתי, הלידה עצמה, להוציא את הראש, זה לא האישי אצלי. התהליך שהאישה עוברת, זאת הלידה. יש בדרך הרבה מאוד דברים שהיא צריכה לעבור, על להבין שמה שהיא עושה הוא נכון, להבין שהיא מקדמת את הלידה, לקבל חיזוק, חיזוק על הדרך שלה.
זה בדיוק מה שהיא אמרה אתמול שהיה חסר לה. אז בעצם הפתרון היחיד הוא אם מישהי רוצה ליווי לאורך כל הלידה, זה לבוא עם הילדת או עם דולה נפרדת בעצם מבית החולים?
תראי, אני יודעת שאם שזה יפורסם, אז הקולגות שלי יגידו, וואו, כאילו מה זה, אבל בעיקרון היום במדינת ישראל, כן, אם את רוצה משהו שהוא קצת אחרת, ואת יודעת, ויש נשים שיודעות מה הן צריכות, אז כן, הן מבאות ואומרות, אני מחליטה שתהיה איתי מלווה, במקצוע שלי אני מיילדת, אז אני מלווה אותה כמיילדת מלווה.
לגבי הכאב שדיברת קודם, על התפיסה השונה של הכאב, איך באמת אפשר לקחת את הכאב ממקום שהוא מחליש למקום שהוא כוח? ממש ברגעי האמת, בתוך הלידה.
אז ההבנה שבלי התהליך הזה שהגוף עובר, של ההתקפצויות של הרחם, של הגלים האלה, לא תהיה לידה. אוקיי? חייבת להיות תחושה כדי שהתינוק שלך יגיע אלייך. ברגע שאני יודעת שבלי התחושה הזאת, בלי הגלים האלה, לא תהיה לידה, וזה רגע שאני מאוד מאוד מחכה לו, כי כשנשים מגיעות לשבוע 40, הן אומרות שזה יגיע כבר, אני בעצם מחכה שמשהו יתחיל, והמשהו יתחיל זה הציר, ואני בכוונה לא אוהבת את המילה ציר, כי ציר זה משהו חורק, הוא עוצר. אז ברגע שמתחיל איזשהו תהליך של התקפצות, של גלים שמגיעים, אני מקבלת אותם. ואני מבינה שהשלב הזה של הגלים האלה, של ההתקפצויות האלה, הוא מתחיל ומסתיים. יש הבנה שכל גל כזה מקדם אותי. ובתוך הגל הזה, אני לא מסתכלת על זה, על הלונג טרם, אלא אחד, בבודדת. יש לי בנק של גלים, שאני אחד אחרי השני, ואחד האחרון יגיע. ובתוכו, יש לי עלייה, C וירידה. בתוך הגל הזה. ועלייה זה הזמן של ההתכוננות, ה-C זה השלב הקצר ביותר, והירידה היא כבר בשחרור. ובין לבין, יש לי מנוחה, ואני שמה את הדגש על המנוחה. הגל הוא קצר, והמנוחה יותר ארוכה. ולהבין שזה מתחיל ומסתיים, כי יש תחושה שזה לא ייגמר לעולם, אבל אני מבטיחה שזה נגמר, כי מה שעבר לא חוזר.
זה ממש שיעור בכאב. נכון. לחיים, כאילו בלי קשר אפילו ללידה, זה פשוט ככה בחיים.
נכון, בתוך התהליך שאני עוברת איתה, אני לוקחת נשים למקום של הכוח שלהם, מה הם העיזו לעשות, אוקיי? אז יהיו לי נשים שיגידו, תקשיבי, בטיול אחרי צבא, טיפסתי 4 ימים, בנפורנה. אני אומרת, אוקיי, בואי נחזור לשם. אז זה התחיל בצעדים הראשונים, בהכנה, בטיפוס, בהתחלה מאוד כיף, וזה מתחיל להיות יותר מאתגר ויותר מאתגר, ואני מזהה איפה היו הכוחות שלה שם, מאיפה היא הוציאה אותם. ואני חייבת להגיד עוד משהו, שאנחנו חיות את הלידות של הסביבה שלנו. אישה בלידה ראשונה, לא יודעת איך תהיה הלידה שלה. אבל היא כל כך מפחדת, זה לא ממה שהיא חוותה, אלא מהסיפורים. מהסיפורים של הדודה, מהסיפורים של האימא, מהסיפורים שהיא חוותה בתור ילדה, ומהסיפורים של החברה, שסיפרה לה הרגע מה היה בלידה שלה. כנרת שונה מאדר, ואני שונה מכן, וכל אחת מאיתנו תהיה לה לידה אחרת. ואנחנו צריכות להשאיר את הסיפורים בצד, זה לא שלנו.
זה ממש חלק מהגירויים האלה שאת מציינת.
נכון.
זה ממש נכנס עם הטלוויזיה והאור והמזגן באותה הקטגוריה.
נכון, ואני בעצם רוצה לנסות להשאיר את זה בחוץ, לנסות לייצר לה נרטיב אחר, מתוך הכוחות שיש לה בגוף, יש לה את זה.
אחד הדברים שאומרים על לתכנן את הלידה מראש, זה שנשים מתכננות, ואז בלידה אין מה לעשות, לידה יכולים לקרות בדברים מאוד מאוד לא צפויים, ואז התכנון הוא לפעמים דווקא מקשה עליהם, כי חוץ מזה שקורים עכשיו דברים לא צפויים, הם גם צריכות להתנודד עם אכזבה מזה שזה לא התכנון, מההפתעה, שזה לא תואם לתכנון שלהם. אז איך אפשר לתכנן, אבל עדיין להישאר מוכנה לדברים לא צפויים שבהחלט יכולים להגיע?
אוקיי, יש הבדל בין תכנון וגמישות מחשבתית לבין פנטזיה. נשים שבאות ואומרות, אני אעבור את זה בלי בעיה, אני מורידה אותן לקרקע. זה תהליך שצריך לעבור. זה לא פיקניק. ההכנה, היא צריכה להיות הכנה ריאלית. לא בלצבוע את זה בצבעים של פרחים ושושנים, אלא בריל טיים, מה באמת קורה, וצריך להגיע עם גמישות מחשבתית. עכשיו, גם אם יהיה שינוי, אם היה שם בתוך התהליך בחירה, אחריות, וחלק מהדברים שהיא בחרה, החוויית לידה תהיה טובה. אוקיי? זה לא קשור לתוצאה, כי יש לי נשים, ניקח דוגמה שעברו תהליך שלם בלידה טבעית, ממש מתחילת הדרך, היו בתוך המים, ומאיזושהי סיבה לקראת הסוף, הלכו לניתוח קיסרי, כי היו, ניקח דוגמה, העתות בדופק של התינוק. מצב שיכול לקרות, ולא הייתה דרך אחרת. היולדת הזאת יכולה להסתובב ולהגיד, הייתה לי לידה מדהימה. ולמה? כי היא אומרת, בתוך התהליך, מה שרציתי קרה. השליטה והחוסר שליטה שאני מדברת איתה על נשים, זה על מה אני באמת לוקחת שליטה. אני לוקחת שליטה על מה, איפה אני הולכת ללדת, מי הייתי בלידה, איך אני מתכוננת, מה אני, איזה סביבה תומכת אני יוצרת לי. ואם יש שינוי, אז על זה אין לי שליטה. אז ככל שהיא לוקחת שליטה על הדברים מסביב, היכולת שלה להתמודד ברגע האמת, גם עם שינויים, הוא הרבה יותר גדול.
אחות של הדר אתמול אמרה, בדיוק בדיוק את זה, את זוכרת הדר שהיא אמרה, שדווקא הלידה השלישית שהייתה עם סיבוכים, הייתה מבחינתה חוויה הרבה יותר טובה, כי היא הייתה שם בשליטה לאורך כל הדרך. לעומת הלידה הראשונה, שהייתה אפילו קצת יותר פשוטה, אבל לא הייתה לה שום הרגשת שליטה מבחינתה היא טראומטית. אדר, אני מקווה שזה בסדר שאנחנו מספרות את הסיפורים של אחותך.
זה בסדר, זה בסדר. אל תדאגי, הכל בסדר.
סבבה.
זה נשמע ממש שיעור גדול וחשוב לכל אישה ולכל בן אדם, האמת היא, ובלי קשר ללידה, על איך בעצם לבוא לתהליכים, מהבנה שבסוף זה לא בהכרח יצליח, מהבנה שאולי תהיה דרך מדהימה, אבל דברים יקרו אחרת בסוף, אבל כן לבוא ולעשות תהליך וכן לחשוב איך היינו רוצים שזה יהיה.
בגלל זה אני לוקחת את החיים ללידה, ואחר כך נשים לוקחות את הלידה לחיים שלהן. כי ברגע שהן אומרות, עשיתי את זה כמו שרציתי, אני סופר וומן. הכל אני יכולה.
תכלס, נשים הן סופר וומן.
הן סופר וומן.
כל אחת ואחת.
זה משהו שנבדק מחקרית, שנשים יולדות בחוויית לידה פיזיולוגית, עם ההורמונים הטבעיים של הגוף, והן עשו את זה, הן מרגישות שהן כל יכולות. זה וואו. הוואו הזה, יש לנו את ההזדמנות. יש לי את הסלוגן שלי שמלווה אותי 25 שנה, לידה זה הזדמנות אישית, זוגית ומשפחתית. בלידה אני יכולה לזהות את הכוחות שלי, אני יכולה לזהות את הכוחות של המלווים שלי, אני יכולה לזהות את המשפחה שלי.
לגמרי.
זה הפוך, תמיד אומרים אחרי לידה, כאילו אני לא ילדתי, אבל שמעתי אחרות שאומרות שאיזה מזל ששוכחים את הלידה, כי אחרת לא היו הולכות בחיים לעוד לידה. ובעצם את אומרת הפוך, את רוצה שיזכרו את הלידה ושיקחו אותה לחיים, לא שישכחו אותה עד הלידה הבאה, אלא שהיא תישאר חוויה שנשארת, שמחזקת אותך.
בדיוק. חוויית לידה חיובית כמקפצה לחיים, וכמובן, אם נשים עברו חוויית לידה טראומטית, לאבד אותה, לזהות גם מה היה שם כטוב, איפה היו הכוחות שלהם שם, ולדעת שהן יכולות לעשות תיקון. אפשר לעשות תיקון של חוויית הלידה. יש הזדמנויות. אני רוצה להגיד לך משהו, כנרת. את אומרת, לא ילדתי. אני לא מסכימה איתך. את לא ילדת או תינוק, אבל את ילדת הרבה דברים אחרים. את ילדת הספר שלך. לא, אבל זה כאילו, על הלדת תינוק זה עוד אחד מהדברים שאנחנו יולדות בחיים.
כאילו להסתכל על תהליכים בעצם.
להסתכל על תהליכים.
על תהליכים כתהליכים, לא משנה בין אם את בת 14 או אם את בת 60.
אני, את אומרת בת 14 וזה מחזיר אותי לאיזושהי מחשבה שאמרתי, מעניין אם אני אדבר על זה, לא אדבר על זה, אבל כשהייתי בת 14, היו צריכים לעשות פגישת ייעוץ לפני שמתחילים תיכון או משהו כזה, זה היה ממש, ממש מזמן, והיועצת שלי אמרה לי, תקשיבי, את, יש לך שתי ידיים שמאליות, את צריכה להיות מאוד, להבין מה באמת את רוצה לעשות בחיים. והייתה לי איזושהי לידה שהיולדת הייתה בתוך המים, רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ, לא היה לה איפה להחזיק, ואני באיזשהו, עם השתי ידיים, במרכאות אני אומרת שמאליות שלי, הילדתי את התינוק, נתתי אותה עליה, ואז אמרתי באותו רגע, אין לי שתי ידיים שמאליות, יש לי שתי ידיים חזקות, עוצמתיות, שלא יגידו לי כזה דבר. אז אפרופו, בגיל 14 זה יחזיר אותי לשם, למחשבה הזאת.
האמרות של מורים זה משהו. האמרות
של מורים, אוי אוי אוי. אני לא אוסיף ואומר מה יוד אמרה לי, כי זה לפוסט אחר, אבל...
סגור. אבל רגע, ורד, אם מישהי בוחרת לקחת הפידורל מהשנייה הראשונה, זו גם בחירה, וגם לשכב על המיטה מהשנייה הראשונה, זו לגמרי הבחירה שלה.
כשאני מדברת עם נשים והן שואלות אותי, האם אני מלווה רק לידות טבעיות, או רק לידות פיזיולוגיות, אז התשובה שלי היא לא, כי הלידה היא לא שלי, הלידה היא של האישה. ומה שהיא תבחר באותו רגע, זאת הבחירה שלה. זה על לתת לה את הכוח. אין פה יותר טוב או פחות טוב, או מה נכון או מה לא נכון. יש פה מה מתאים לאישה באותו רגע. הבחירה הזאת, זה מה שאני אומרת על הבחירה, גם יש לי יולדות שבאות ואומרות, תקשיבי, אני הולכת לניתוח קיסרי מבחירה. אני אוביל אותה להבין למה, מה, כמה, יכול להיות שזה באמת מה שנכון לה. השאלה, האם היא מגיעה לניתוח קיסרי מבחירה, כי הסביבה שלה באה ואמרה לה, את חלשה ולא יכולה לעשות את זה, או שמאיזושהי סיבה אחרת. כשאני מדברת על בחירה ואחריות, זה בדיוק זה. וגם אם היא תכננה ללדת בלידה פיזיולוגית, ובסופו של דבר היא לקחה אפידורל, זה מה שהתאים באותו רגע. זה מה שנכון, זה מה שמתאים, אין יותר טוב או פחות טוב.
אני מרגישה שבעצם הדבר החשוב פה, זה להכיר בזה שיש נשים שאולי לא מרגישות שהן בחרו. זאת אומרת שהן שומעות, מאזינות לפרק הזה, והן אומרות, לא בחרתי, לא בחרתי, לא את הניתוח קיסרי, לא את הוואקום, לא בחרתי ביטוצין, לא בחרתי, בכלל, אוקיי? פשוט זה קרה וזהו. ואולי הן מסתובבות עם איזושהי תחושה שמשהו היה לא בסדר, בזה שהן לא בחרו כשהן נהיו שם. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאני שומעת לאורך כל הדברים שלך, זה שהבחירה, היא בלהסתכל אחרת גם על החוויה הזאת. להגיד, ילדתי, קרו שם הרבה דברים אחרים, חזקים, משמעותיים לחיים שלי, שאני לוקחת אותם איתי קדימה. זאת אומרת, שזה לא משנה באמת איך זה נגמר בחדר, או איזה סוג של לידה הייתה לך, את עדיין הצלחת ועשית את זה, ואת יכולה לצמוח מזה באותה מידה, גם אם זה לא מה שתכננת, או לא מה שרצית, או שאת מרגישה שלא בחרת.
בדיוק. אני ממש מתחברת לסיכום שלך, של לראות בתוך התהליך הזה, בתוך החדר הזה, מה בסופו של דבר היה, מה היה שם, לא רק מה התוצאה, ולצמוח ולגדול ולקבל את המקפצה גם מתוך הסיטואציה הזאת, ויש לנו הזדמנות לאבד את זה, לראות את זה, נשים לא יודעות שהן יכולות להסתכל על התהליך, ויש אירועים נסיבתיים שאין לנו עליהם, אז גם את זה היא לא יכולה לראות, כי היא לא מבינה בתוך ה... כאוטיות שיש בזירה.
קרה לך פעם שיולדת באמת רצתה או ביקשה משהו שאת ידעת שהוא לא נכון לה עכשיו? והיא צריכה להתמודד בין מה שהיא רוצה למה שנכון ללידה?
כן, כמובן. למשל, דוגמה של יולדת שהלידה באמת ארוכה, ואני, נגיד לידה פיזיולוגית, לידה טבעית, היא נמצאת בתוך התהליך והלידה לא מתקדמת, והיא באיזשהו... עם פחות גמישות מחשבתית, ואני יודעת שמשהו צריך לקרות פה, כי אנחנו מגיעים גם לאיזשהו תהליך מתקדם, יש פה תינוק, אני מזהה את זה. היכולת הזאת להוביל אותה, להוציא את המשפט מהפה, שזה בא ממנה, זה הדבר. זה לא אני יודעת יותר טוב ממנה מה נכון לה. אני לא יודעת יותר טוב ממנה מה נכון לה, היא יודעת, אבל היא צריכה להגיד את זה. אם אני אלך אליה ונגיד, תקשיבי, אני חושבת ש-1, 2, 3 ו-4, ואת צריכה עכשיו 1, 2, 3 ו-4, אני משתלטת עליה. אבל אם אני הולכת ואני אומרת לה, תקשיבי, זאת הסיטואציה, בואי נחשוב ביחד מה נכון עכשיו. היא תדע להגיד לי. וכשהיא תוציא את זה מהפה שלה, זה לא שאני משתלטת עליה. ואת יודעת, יש גישה, אין מה לעשות, יש גישה גם פטרנליסטית בחדר לידה, וגם מטרנליסטית. וזה אחד הדברים שאני מנסה, את יודעת, להוציא בתוך התהליך שאני נמצאת בו. אני לא אימא, ואני גם לא יודעת יותר טוב ממנה.
מדהים, את בעצם מעבירה לה את הכוח של הבחירה.
אני מעבירה לה את הכוח של הבחירה, בדיוק.
מהניסיון שלך, גברים בחדר לידה, מוסיף כוח לאישה או מוריד כוח לאישה?
שאלה מאוד טובה. כדי שבן זוג מלווה, ונקרא לזה ככה, כי זה יכול להיות גם בת זוג, שנמצאת שם בצד או בתוך התהליך, צריכה להיות הכנה מאוד מאוד טובה, כי יש שם הרבה מאוד אינטימיות, והרבה מאוד הפרשות, וזה לא, יש לי פוסט שכתבתי על טו באב בחדר לידה, כי נשים חושבות שמגיעות לחדר לידה, כמו שאמרתי קודם, וזה וואו, זה סביבה אינטימית, ווואלה, מקיעים, ועושים פיפי, וחם לי וקר לי, וכדי להיות שם באמת בנוכחות מלאה, צריך לדעת את כל הדברים האלה, צריך לדבר אותם לפני, להגיד מה יהיה שם, ולשאול האם זה נכון לי כמלווה, האם זה נכון לי. אז כן, יש היום מלווים מאוד מאוד מעורבים, שעושים את כל התהליך, גם בהדרכות וגם בתוך החדר, יוצרים את הסביבה, ויודעים להגיד את המשפטים הנכונים. יודעים להגיד את המשפטים הנכונים, כי אם הוא יעמוד בצד ויגיד, אוי, את נורא מסכנה, או אחרי שנגמר הציר והיא נחה, והוא מאיר אותה כדי לעזור לה, כדי לשאול אותה אם היא רוצה מים, אז זה יפריע לה. זה כן, זה יכול מאוד לעזור ומאוד לתמוך, אבל צריכה להיות תחנה של מה באמת קורה שם. איפה הוא נכנס כתומך וכרגיש עם החמלה, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, ולהיות פשוט נוכח, ולעשות דברים מאוד מאוד פשוטים. להגיש מים, להגיד לה כמה היא מדהימה, ואיזה יופי, ולהיות בשקט. בלידות יש הרבה שקט. לא צריך. אישה יולדת בתוך עצמה, ויולדת בשפת האם שלה, כדי שיהיו פחות גירויים.
מהמם.
ממש.
בעצם את אומרת שאולי כדאי שנשים יחשבו עם עצמן הכי בכנות, עם בן הזוג שלהן או בת הזוג שלהן, יעזרו להם שם או לא יעזרו להם שם, אם הם יכולים להיות מכילים ולא שיפוטיים, ולהיות בשקט, ואם מישהי חושבת שבן הזוג שלה שהוא יכול להיות מהמם, אבל הוא לא יכול להיות בתפקיד הזה שהיא צריכה שם, אז גם פה אולי צריך אומץ להגיד לו, תקשיב, אני מעדיפה שחברה תהיה שם, או שמישהי אחרת תהיה שם.
וגם אם בתחילת הדרך היא אומרת, אוקיי, מה יהיה, הוא יהיה איתי או לא יהיה איתי, יש זמן, יש לנו בתוך התהליך של ההיריון, בזמן של ההיריון יש לנו זמן להבין, לגדול ביחד בתוך זה. גם אם הוא אומר בהתחלה, זה לא בשבילי, יש לנו זמן להכניס אותו לתוך שם. עכשיו, אנחנו לא מדיברנו פה על גברים בהיריון ובלידה. הם עוברים את התהליך שלהם, את הפחדים, את החרדות. אנחנו נכנסים שם, גם שם, לתהליכים אבוציונליים. מה התפקיד שלי כאיש משפחה? יש דרך לעבור. בגלל זה, כשמגיעים אליי בשבוע 39, אני לא אספיק לעשות הרבה עבודה. אבל כשמגיעים אליי בשבוע 19, אז באמת כל אחד לשאול אותו, לשאול, להגיד, בכנות. אבל מה שקורה אצל זוגות זה כל אחד אומר, אני דואג לה, והיא אומרת, אני דואגת לו. ואחד הדברים שאני אומרת, אל תבשלו פה מרק עגבניות. כל אחד שידאג לעצמו ויגיד מה נכון לו. תשאירו את זה. תשאירו בלי מרק. עזבו, מה נכון לך? מה נכון לך? וגם לקראת ההמשך יש יותר התרגשות ומשהו יותר ממשי. לעומת זאת יש גברים או מלווים שהם וואו, יודעים בדיוק, אבל בדיוק מה לעשות. בלי לדבר, להיות בנוכחות, בלי להילחץ, גם כשיש את התחושה שהיא אומרת, אני לא יכולה, יש את המילים הנכונות להגיד, אני יכולה. זה עבודה, זה עבודה מנטלית. אם יכולנו ללדת מהראש, היינו עושות את זה. אבל אין פתח שהוא מתאים לזה.
תודה לאל. מהמם. אתמול הייתי אצל כנרת ומתי, ודיברנו על מלחמת יום כיפורים. זה לא קשור בשום צורה למה שאנחנו עושות פה, אבל דיברנו על חוויות מהצבא, ונזכרתי בחוויה שהייתה במלחמת לבנון השנייה, שלנו, הייתי תצפיתנית, אז היינו בחמל והייתי על גבול הלבנון, אז מן הסתם היינו מאוד מאוד בפעילות, ואחת התצפיתניות ניהלה אירוע, ונכנס אלוף פיקוד צפון עם כל הפמליה שלו, והם נעמדו מאחוריה והתחילו לשאול אותה שאלות ולדבר איתה וכאילו לעשות, והיא פשוט אמרה, אני לא יודע, לא יודעת מי זה מאחוריי, אבל בבקשה שיצא מכאן, זה ממש מפריע לי. והחוקים בתוך חמל תצפיות הוא שרק התצפיתנית קובעת מה יקרה סביבה. זאת אומרת, אם היא אומרת, תלכו מכאן, זה לא משנה מי זה, גם אם זה יהיה ראש הממשלה מאחוריה, הוא צריך לצאת מהחמל. והקצינה ליוותה אותו החוצה ואמרה לו, בבקשה, זאת הדרך. וזה מאוד הזכיר לי את זה, שכאילו, ממש זה המקום שלך, זה הזון שלך, זה ההחלטה שלך, את מנהלת את כל האירוע הזה, אוקיי? זה שלך. ואף אחד לא יחליט עלייך. פשוט זה לא משנה מי. זה הגוף שלך, תחליטי.
אני רוצה לאחל לתצפיתנית הזו, שיהיה לה את הכוח, שאם היא רואה שבחדר לידה שהיא תהיה בו, או בכל סיטואציה אחרת, שהיא תוכל לקחת את הסיטואציה שהיא הוציאה את אלוף פיקוד הצפון החוצה, גם בלידה שלה. כי אנחנו ממש ממש הוכחות שזה בידיים שלנו. והלידה שלנו היא בידיים שלנו.
טוב.
וואו. כן. היה פרק מדהים. לא חשבתי באמת שפרק הלידה יהיה ממש, לא יודעת, אפילו לא הרגשתי שזה רלוונטי לנו באיזשהו מובן, כי שתינו לא חווינו לידה, אז מדהים בעיניי, כל התובנות וכל הכוח שזה לוקח אותי גם בלי זה.
וטוב, עם המילים המרגשות האלה.
אוקיי, אנחנו לקראת סיום, ומאוד נשמח לספר למאזינות שלנו, איפה אני יכולות להשיג אותך ובמה את יכולה לעזור?
אוקיי, אז אפשר למצוא אותי, אני גם בפייסבוק וגם אני גרה בראשון לציון. אני עובדת עם נשים ומשפחות על כל רצף של ההיריון, לידה והורות ראשונית. נשים שבוחרות ליווי בלידה, נשים שבוחרות לעבור חוויית לידה מתקנת, נשים שעבודות בתוך העולם הזה של מה יהיה שם בתוך החדר, אני פה גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית. אני מאמנת ואני עובדת בשיטת NLP, אז אני מביאה אנשים לעבודה מנטלית מאוד מאוד משמעותית בתוך החוויה הזאת של הלידה.
מדהים. אז אנחנו נשים את כל הלינקים, את הלינק לפייסבוק ולאתר, וכל מה שתצטרכו יהיה בתוך הפוסט שלנו באתר, ואתם יותר ממוזמנות לדבר עם ורד.
תודה רבה רבה ורד.
תודה רבה לכן. שיהיו לידות טובות בכל אפיק שנבחר.
אמן. לפני שמסיימות, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ריבת אתרוגים.
אתם רוצות לדעת למה ריבת אתרוגים?
יאללה, תסבירי למה.
כי יש סגולה שאומרת שריבת אתרוגים מזרזת ומקדמת לידה. אז יש נשים שמכינות ריבות אתרוגים ויולדת שרוצה לקחת איתה כסגולה ללידה, אז הולכת ומקבלת, ובמהלך הלידה לוקחת קף 2. עכשיו, אני אסביר מה התהליך הפיזיולוגי מאחורי זה, זה לא סתם. אני נותנת להריח בשלבים מסוימים של הלידה שמן תפוז, להביא את האישה למקום של שחרור, של אנרגיה טובה, זה משחרר אינהיביציות. אני חושבת שזה מגיע מאותו מקום, קצת בוסט כזה של אדרים, של שחרור, של משהו טוב לתוך החוויה של הלידה.
לגמרי, אמא שלי תמיד הכינה בלידות של הגיסות ושל אחותי, הכינה ריבת אתרוגים.
תודה ורד.
תודה רבה לכן.
ביי.
ביי ביי.
ביי.